יבמות, דף קוף ג', מתחילים בעזרת השם, דף קוף ב' עמוד ב', 17 שורות מלמטה, מספר את הגמרא, אמר לי, ההוא מינה לרבן גמליאל, אחד מין ואפיקורוס, בא לפני רבן גמליאל ואומר לו, הנביא הושע אומר, על עם ישראל בזמן הגלות, בצונם ובבקרם ילכו לבקש את השם, ולא ימצאו. ואז הנביא מוסיף עוד שתי מילים. חלץ מהם. אומר אותו אפיקורוס לרבן גמליאל. הקדוש ברוך הוא כביכול עשה חליצה בינו לבין עם ישראל. עם ישראל כעת בגלות. הוא לא הולך לגאול אותם. הרי כשיבמה ממתינה לייבום של היבם, אם הוא רוצה לקנוס אותה, להתחתן איתה, עושה לה ייבום. אבל אם הוא רוצה להוציא אותה, עושה לה חליצה. ברגע שנותן לה חליצה, היא אסורה עליו, הוא לא יכול לחזור ולהתחתן איתה. ככה גם אומר אותו אפיקורוס לרבן גמליאל, אני מדייק פה מהפסוק, שכשהקדוש ברוך הוא הוציא אתכם לגלות, זה כמו חליצה, הוא לא עתיד להחזיר אתכם. הוא לא עתיד לגאול אתכם. לכן הוא טוען, עמא דחליץ לימרי מיני, עם שאדונו חלץ לו, לא רוצה לחזור ולגאול אותם מהגלות. דכתיב בצונם ובבקרם ילכו לבקש את השם ולא ימצאו, חלץ מהם. טענה. אמר לי רבן גמליאל, שוטה שבעולם, אפילו את הפירוש הפשוט של הפסוק אתה לא מבין. הקדוש ברוך הוא יעזוב את עם ישראל? ודאי שהקדוש ברוך הוא עתיד להחזיר אותנו. תדייק טוב מה המשמעות של הפסוק. מי כתיב חלץ להם? הרי הפסוק אומר חלץ מהם, זה מה שכתיב. מה ההבדל בין חלץ להם לבין חלץ מהם? כותב רש"י, מה זה חלץ מהם? הוא, הקדוש ברוך הוא, קיבל חליצה מהם. מי בדרך כלל חולץ? היבמה חולצת את נעלו של היבם. בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, מי נמשל ליבם ומי נמשל ליבמה? הרי הפסוקים ממשילים את עם ישראל לרעייתו של הקדוש ברוך הוא, רעייתי יונתי תמתי. כביכול הקדוש ברוך הוא הבעל. אז אם מדברים על יבם ויבמה, הקדוש ברוך הוא היבם ועם ישראל הם היבמה. והיבמה בדרך כלל חולצת את נעלו של היבם. והיא מקבלת ממנו את נעלו. נראה בדברי רש"י שהוא מדייק. מה שכתוב, חלץ מהם, הכוונה שהקדוש ברוך הוא כביכול זה כמו יבם שחלץ מהיבמה את נעלה. מה המשמעות של זה? היבמה צריכה לחלוץ ליבם את נעלו, לא היבם חולץ את נעלה של היבמה. חלץ מהם, הכוונה שהקדוש ברוך הוא חלץ מהם את נעליהם. ואילו יבמה, אומר רבן גמליאל לאותו אפיקורוס, דחלצו לה אחים. כותב רש"י, שחלצו ממנה האחים. שהיבם קיבל אימנה הוא חלץ לה את נעלה. מידי משעש היית בי, וכי יש לזה בכלל איזושהי ממשות, זה לא נקרא חליצה. אם היה כתוב חלץ להם, אז זה כמו החולץ ליבימתו, כמו שכותב בתוספות הראש. זה הלשון שהיבמה חולצת את נעלו של היבם. כאילו היה חליצה, והקדוש ברוך הוא נתן להם כביכול את נעלו. הנעל של היבם עברה אליהם. אבל כאן מהם הקדוש ברוך הוא חלץ, לקח להם את הנעל, לקח ליבמה את הנעל, זה לא נקרא חליצה. כך נראה להסביר בדברי רש"י. ומה באמת הנביא מתכוון לומר? מה פה החליצה? הייתה פה חליצה? זאת אומרת, הייתה פה חליצה? התשובה היא כן, אבל החליצה פה הייתה להפך. החליצה כאן הייתה שעם ישראל, שהם היבמה, ניסו להתנתק מהיבם. לא שהיבם ניסה להתנתק מהיבמה. עם ישראל ניסו להתנתק מהקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא לעולם לא ייתן לנו להתנתק ממנו. הקדוש ברוך הוא תמיד, הכל הכל הקדוש ברוך הוא יעשה בשביל להחזיר את עם ישראל. כמו שהנביאים אומרים, בלי סוף ושבו בנים לגבולם ועוד ועוד. למדנו במשנה, היבמה חולצת את נעלו של היבם. אבל אם היא חלצה באנפיליה, שזה הכוונה נעל מבד, חליצתה פסולה וכולי. למימרא, זה בא לומר לנו דאנפיליה לאו מנעל הוא, ולכן החליצה פסולה. ותניא נמי, ככה יש גרסה. יש ברייתא, שגם משמע שאנפיליה זה לא נעל. כי אנחנו קוראים בסמוך לראש חודש אדר, פרשת שקלים. כי הרי המשנה בתחילת מסכת שקלים אומרת, באחד באדר שלוחי בית דין משמיעין על השקלים, מזרזים את עם ישראל בזמן שיש בית מקדש, לבוא ולתרום כל אחד מחצית השקל, ואת כל אותם מחצי שקלים של עם ישראל מכניסים בתוך לשכה מיוחדת בבית המקדש, ואז לוקחים שלושה קופות וממלאים בהם מהמטבעות, ומהכסף הזה קונים את כל הקורבנות ציבור בשביל עם ישראל, תמידים, מוספים, קטורת ועוד. כשנכנס אותו גזבר לתוך לשכה מלאה במטבעות, וואה, כמו בחלומות הכי נוצצים של אוהבי הכסף שלא יסבעו כסף. מה זה, לשכה מלאה במטבעות זהב וכסף? אנשים מסתכלים עליו בשבע עיניים, שלא יגנוב. ואם רואים משהו הכי קל שבקלים, שזה נראה חשוד שאולי הוא גנב, ישר חושדים בו. עד כדי כך, שמובא בחז"ל, שאפילו במשה רבינו עם ישראל חשדו שהוא לקח מהכסף של המשכן, עד שהקדוש ברוך הוא היה חייב לעשות נס, שמשה רבינו יהיה היחיד שיוכל להקים את המשכן, כמו שרבינו חיים הקדוש כותב בתחילת פרשת פיקודי, כדי להוכיח לכולם שאם הוא היה גונב, לא היה עושה הקדוש ברוך הוא איתו נס, באותו דבר שממנו הוא חלילה גנב. זאת אומרת שהוא לא גנב מהכסף הזה. עד כדי כך אנשים מגיעים לפעמים לידי חשד, בדברים של כסף, אפילו במשה רבינו לא יאומן כי סופר. לכן אדם, כמו שאדם צריך לצאת ידי המקום, צריך לצאת ידי הבריאות, לעשות מה שהוא יכול כדי שלא יהיה עליו חשד. שהוא לוקח מהכסף. לכן, שלא ייכנס בכלל לאותה לשכה עם איזשהו כפל בבגד, איזשהו נעל, הוא לא יכול להיכנס בכלל לעזרה, כמו שמיד נראה. אבל אפילו לא עם איזשהם אנפיליה או משהו כזה, שיחשבו שהוא יכניס כסף בפנים, עד כדי כך. אין התורם שבא לתרום מהלשכה, נכנס ללשכה לתרום, לא בפרגוד, הכוונה בחלוק, חפות שיש בו שפה, שלא יחשדו שהוא שם כסף בשפה, ולא באנפיליה, הכוונה מין נעל שעשויה מבד לכאורה, שלא יחשדו בו שהוא שם שם כסף. וזה אין צריך לומר שהוא לא נכנס במנעל וסנדל. רואים מפה שאמפיליה זה לא מנעל וסנדל. למה לא? לפי שאין נכנסים במנעל ובסנדל לעזרה. אז איך הוא ייכנס ללשכה אם הוא לא יכול להיכנס לעזרה בכלל עם מנעל וסנדל? מי מדבר על הלשכה? אז אם כן, גם המשנה שלנו וגם לעניין התורם את הלשכה, אנחנו רואים שאמפיליה זה לא נעל. ורמינו, יש פה סתירה. אחד מנעל וסנדל ואנפיליה לא יטייל בהן ביום הכיפורים, שאחד מהעינויים של החמישה עינויים של יום הכיפורים זה נעילת הסנדל, לא מבית לבית ולא ממיטה למיטה, כי נעילת הסנדל אסורה ביום הכיפורים, אתה רואה שאנפיליה זה כן מנעל. אז אמר אביי, הוא ניסה לתרץ שמדובר פה ביום הכיפורים, הסיבה שאנפיליה אסורה דאית בקטיטי, שיש בו חתיכות דקות של מוכין ואורך, ומשום תענוג ללכת עם זה, אז זה הסיבה שזה אסור, שזה חלק מהתענוג של נעילת הסנדל, שיש לו נעלה, סנדל ככה, שיש לו עונג ממנו. אמר לי רבה, לא ייתכן דבר כזה, וכי יש איסור תענוג ביום הכיפורים? יש חמישה עינויים בלבד, מה ששייך לאותם חמישה עינויים, שזה אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, תשמיש, נעילת הסנדל, דברים שמפורטים בפרק העשירי של מסכת יומה בלבד, לא דברים, כל דבר של תענוגים. אדם מתענג מהתפילה, אז הוא לא יתפלל. אם אדם מתענג מאיזשהו בגד, הוא לא ילבש את אותו בגד, ודאי שזה מותר. הוא מתענג מלהריח איזשהו ריח טוב, ודאי שזה מותר. כל האיסור זה העינויים שהתורה מרמזת עליהם וחכמים למדו. וכי משום תענוג בלא מנעל ביום הכיפורים מהסירי, בוודאי שאין שום איסור. מה הראיה? והרבא בר אבונא, כשהוא היה צריך ללכת, הוא לא יכול לשים נעל, מה עשה? כריך סודרה, הוא כרך איזשהו בגד על הרגל, וככה נפיק, ככה הוא יצא, למרות שיש בזה תענוג. כל הבעיה זה נעל, אם זה לא נעל, אין בעיה לשים את זה ברגל. אלא אמר רב ההסבר אחר, לא קשיא. כאן, שהברייתא אוסרת לצאת באמפיליה ביום הכיפורים, מדובר פה באמפיליה שעשויה של אור, זה נקרא נעל, זה נקרא נעלת הסנדל. וכאן, במשנה שלנו, לעניין חליצה ובמשנה לעניין תרומת הלשכה, מדובר באנפיליה שעשויה של בגד, וזה לא נעל באמת. זה באמת התירוץ, זה המסקנה. אך אינמי מסתברא, כך באמת מסתבר שיש הבדל בין אמפיליה מאור שזה נעל, לבין אמפיליה מבד שהוא לא נחשב נעל. די לא תימא אחי, כי אם לא תרצה לומר את ההבדל הזה, כאשר יום הכיפורים הם הכיפורים. כי אנחנו ראינו שביום הכיפורים, כתוב בברייתא, שלא יטייל גם עם אנפיליה. ויש ברייתא נוספת דתניא, לא יטייל אדם ביום הכיפורים בקורדקיסין, שזה נעליים ששמים מתחת המנעל כדי להגן עליו מהמים, אולי כמו ארדלים או משהו כזה, בתוך ביתו, כי זה נחשב סנדל, אבל מטייל הוא באנפילין. בתוך ביתו, הכוונה אמפיליה, אתה רואה שאמפיליה זה לא נחשב נעל ביום הכיפורים, והרי ראינו בברייתא הקודמת שזה כן נחשב נעל, אלא לאו שמה מנעל, כמו שאמר רבה, שיש הבדל, כאן מה שאסור זה באמפיליה של אור שנחשבת נעל, כאן מה שמותר באמפיליה של בגד שזה לא נחשב נעל, שמה מנעל. תענה כבתי דרבה, גם יש ברייתא כמו דבריו של רבה. יבמה שחלצה במנעל הנפרם, שהחלק העליון נפרם מהסוליה שמתחת. אלא שהוא עדיין חופה ומכסה את רוב הרגל, לא כולו נפרם. או בסנדל הנפחת, שחסר לו חלק מהסוליה, שמקבל עדיין את רוב הרגל, אז זה חליצה כשרה כמו שנראה מיד. או גם במקרה הזה וגם במקרה הקודם. או בסנדל של עץ שעם, ושל סיב שגדל סביב הדקל, שהם קשים ומגנים על הרגל. בכל אלה, חליצה כשרה. או בקו הקטע, זה פשוט אחד שלא, שהשם ישמרנו ויצילנו, שהכף רגל שלו נחתכה, אז עושים לו מין דפוס כמו כף רגל, שזה כמו מנעל כזה, גם כן, אם חלצו בכזה קו, הקטע, חליצה כשרה, או בנעל שעשויה מלבד, שנקראת מוק, גם החליצה כשרה, או במה שנקרא סמיכת הרגליים, שאדם שלא יכול בכלל ללכת ברגליו, זה לא יועיל שתשים לו את קו הקטע, והוא חייב להתכופף על הרצפה ולגרור את עצמו עם הידיים לא עלינו, אז בגלל שהרגליים שלו נגררות על הרצפה, אז עושים לו מין סוליה כזאת מתחת לשוק, ורצועות כאלה לחבר את זה לשוק, וככה הוא גורר את הרגליים, אז הרגליים שלו לא נחבלות, כי הן פשוט נגררות על אותו סמיכות הרגליים. חוץ מזה, נראה בהמשך שיש גם מה שנקרא סמיכת הידיים, ששמים, מכיוון שהוא גורר את עצמו עם הידיים, אז צריך לשים בידיים כמו נעל כזאת, כי בעצם הידיים נוגעות ברצפה. אז בסמיכת הרגליים אפשר לעשות חליצה. וכן באנפיליה של אור, שבשביל זה הבאנו את כל הברייתא, גם כן החליצה כשרה. והחולצת מן הגדול, שעושה חליצה ליבם גדול, החליצה כשרה. וכן החליצה לכתחילה, היבם צריך לעמוד כשחולצים את נעלו. בין אם הוא עומד, אבל גם בין אם הוא יושב, ובין אם הוא מוטה על צידו, בכל זאת החליצה כשרה. וכן החולצת מן היבם שהוא סומה, שלא יכול לראות, גם כן, בכל אלה חליצתה כשרה. מכאן הברייתא מפרטת מקרים שחליצה פסולה. אבל אם חלצה במנעל הנפרם, שהסוליה נפרדה מהחלק העליון, שאין חופה את רוב הרגל, או בסנדל הנפחת שאינו מקבל את רוב הרגל, שהסוליה נקרעה ולא מקבל את רוב הרגל, או בסמיכת הידיים, זה שגורר את הרגליים והולך בעצם מתקדם עם הידיים, כשביארנו קודם, אבל היא רוצה לחלוץ, מאותו חלק ששמים לו ביד, בית יד מאור, או באנפיליה של בגד, וכן חולצת מן היבם שהוא קטן, וחולה לחליצתה פסולה. בכל אופן רואים כאן בברייתא, שאנפיליה של אור נחשבת נעל לעניין חליצה, אנפיליה של בגד לא נחשבת מנעל לעניין חליצה. בברייתא למדנו, שקו הקטע, שעושים דפוס של כף רגל לאחד שזה חסר לו, שאין לו את זה, זה נחשב מנעל וחליצתה כשרה. מני לפי מי נאמרו דברי הברייתא, כמו דעתו של רבי מאיר היא נתנן, הקטע שעשו לו מין קו דפוס של צורת הרגל, יוצא בשבת לרשות הרבים בקו שלו. יש בשבת איסור לעשות מלאכה. מה נחשב מלאכה? חכמים דרשו שיש 39 אבות מלאכות שמפורטים במסכת שבת, פיין ג' אם אני זוכר אותו. המלאכה האחרונה זה מוציא מרשות לרשות. אסור לאדם לקחת חפץ מרשות שמוגדרת רשות היחיד, כמו מן בית, מתוך בית, למקום שמוגדר כרשות הרבים, כמו דרך הרבים. כמובן שיש הלכות מיוחדות, מה נקרא רשות היחיד ומה נקרא רשות הרבים. אבל אם אדם מטלטל חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, חייב חטאת אם זה בשוגג. קו הקטע, אומר רבי מאיר, מותר לא לצאת איתו לרשות הרבים, דברי רבי מאיר. למה? כי זה נחשב מנעל. רבי יוסי יוסר, כשזה נחשב לפי דעתו, מסעוי. אז אם כן, החלק הזה בברייתא הוא כמו דעתו של רבי מאיר, ולא כמו דעתו של רבי יוסי. ושאר החכמים שחולקים על רבי מאיר. מצד שני, בהמשך הברייתא שכתוב, שאם חלצה באנפיליה של בגד, חליצתה פסולה, זה הטען לפי דעת רבנן. זה כמו דעת רבנן שחולקים על רבי מאיר. והם סוברים שנעל שעשויה מעץ, כמו קו של קטע, לא נחשבת נעל לעניין שבת, כי אין דרך לעשות מנעל מעץ, קו הקטע עשוי מעץ. ולכן הם אומרים שאם הוא יוצא מזה לרשות הרבים בשבת, חייב. אז לכאורה הם יגידו גם כן, שכל סוג נעל שלא עשויה מאור, קו הקטע שעשויה מעץ, אי אפשר לצאת את הרשות הרבים, משמע שגם אמפיליה שעשויה מבגד, לכאורה גם כן לא תחשב נעל. ולכן חלצה באמפיליה חליצתה פסולה. אז אם כן, לכאורה נראה פה שחלק אחד בברייתא, החלק שמדבר על קו הקטע זה כמו רבי מאיר שחליצתה כשרה, ומה שכתוב שאמפיליה של בגד חליצתה פסולה, זה כמו חכמים. אמר רבי, אני אעמיד את הברייתא, שכל הברייתא כמו דעת חכמים. מידי סייפה רבנן, רי שנה מרבנן. אז אם כן, למה קו הקטע אפשר לעשות בו חליצה, הוא הרי עשוי מעץ. אומרת הגמרא, ורישא במכופה הוא מכוסה באור. במחמת האור הוא נקרא נעל, ולכן הוא קשר לחליצה. אמר לי רבה, אתה שאתה מסביר שהקו הקטע מדובר שהוא מכוסה באור, ולכן הוא קשר לחליצה. אבל אין מחופה אור, מהי? יהיה פסול לחליצה? אי אחי, אם כן, למה צריך לדבר על מקרה של אנפיליה של בגד ולומר שהוא פסול לחליצה? על יתן, סייפה באנפיליה של בגד, לפלוג בדידה, שיהיה חילוק באותו מקרה של קו הקטע. באמת דברים אמורים שזה קשר, במחופי אור, אבל אין מחופי אור, יהיה פסול. וכל שכן באנפיליה של בגד שיהיה פסול, כי הרי על כל פנים קו הקטע מגן על הרגל הרבה יותר מאשר אנפיליה של בגד. אז אם קו הקטע פסול, כל שכן אנפיליה של בגד פסול. אלא, אמר רבא, אני אעמיד את הברייתא שהיא הולכת כולה כמו רבי מאיר. מי דרישא רבי מאיר, סייפא נמי רבי מאיר. ואומנם קו הקטע שעשויה מעץ אפשר לעשות בחליצה לפי דעתו, אף על פי כן באנפיליה של בגד אי אפשר, כי היי קו הקטע מגין על הרגל, כי הוא הרי קשה, אז זה נחשב נעל. והי אנפיליה של בגד לא מגן על הרגל ולכן פסול לחליצה. אמר המאמר, היי מן דחליץ, יבם שבא לעשות חליצה, אז הוא צריך לדחוף את הרגל ברצפה, צריך למתחסי לקראי, ואז יצטרכו להתאמץ כדי לחלוץ לו. כמובן, לא מדי חזק שיצליחו לחלוץ, אבל צריך קצת לדחוף את הרגל בקרקע. אמר לי רבשי למאמר, איך אתה אומר שצריך לדחוס את הרגל בקרקע, והתניא הברייתא בתחילת העמוד אומרת, בין אם הוא עומד ובין אם הוא יושב, בין אם הוא מוטה, גם אם הוא מוטה ובין אם הוא יושב, אם הוא מוטה בדרך כלל אין דרכו לדחוף את הרגלו בקרקע, ובכל זאת חליצה הקשרה, אומרת הגמרא, אבל לא, אמנם בדרך כלל מוטה אין דרכו לדחוף את הרגל בקרקע, כאן כן צריך לדחוף את הרגל בקרקע, אז אמנם איתרנו לעשות חליצה כשהיבם מוטה, אבל הוא יצטרך אימא ולעולם דדחיס לקרי, הוא יצטרך כן לדחוף את רגלו בקרקע, גם אם הוא מוטה. ואמר המאמר, היי מן דמסגי על ליחתא דקראי, אדם כזה שהולך על החלק העליון של הרגל. למה? כי בדרך כלל כף הרגל נמצאת למטה וגב הרגל נמצאת למעלה, אצלו זה יתהפך. וגב הרגל נמצאת למטה, אז הוא הולך בעצם על החלק העליון של רגלו. לא חליץ, לא יכול לחלוץ, לא יכול שיחלצו לו את הנעל, כי הרגל שלו לא נחשבת רגל. ולכן היבמה לא, כשהיא חולצת את נעלו, זה לא נקרא שהיא חולצת מעל רגלו. אמר לי רבשי למאמר, והרי בברייתא שהבאנו קודם תניא, סמוכות הרגליים, שהיא מחולצת ליבם, את היבם שיש לו כזה מין מנעל שעושים בשביל הירך, שאדם לא יכול אפילו לעמוד, אלא הוא פשוט מקופף, והוא גורר את עצמו עם הידיים, וכך הוא נמשך קדימה. ועושים בשביל שהרגליים לא יחטפו מכות, אז שמים לו כזה מין סוליה, וקושרים אותה ברצועות. זה גם כן לא נחשב שהוא דורך על כף הרגל, ואף על פי כן, אם עושים חליצה עם כזה סוג סמוכות, זה קשר. מה אליו דחליץ ביו, וכי לא מדובר פה על כזה יבם שהוא בעצמו הולך על מה שנקרא אולי גיחונו, שהוא בעצמו גורר את עצמו על הרצפה ולא הולך בכלל לכף הרגל, ואף על פי כן אפשר לחלוץ לו, אז אם כן זה סותר את מה שאמר המאמר, שבשביל לקיים חליצה צריך דווקא שהוא הולך על כף רגלו. אומרת הגמרא, לא, באמת, כמו שאמר המאמר, דווקא יבם כזה שהולך על כף רגלו אפשר לעשות לו חליצה. וכאן מדובר דייב לילה אחר, שאותו אחד שלא יכול ללכת, הביא את סמוכות רגליו לבן אדם אחר שכן יכול ללכת, ואותו אדם שיכול ללכת מכניס את כף רגלו בתוך אותם סמוכות הרגליים שהוא שם בדרך כלל בשוק. וככה חליץ, ככה הוא מקבל, ככה היא חולצת את נעלו. אמר רבשי, למאי דקה אמר המאמר. לפי דבריו של המאמר שהוא אומר שמי שלא הולך על כף הרגל אלא על גב הרגל, הוא לא יכול לחלוץ. אז יש שני אנשים, אחד בר אובה והשני בר כיפוף, שהם באמת התהפכו להם כף הרגל, והם הולכים על גב הרגל. אז באמת לא יכולים לקבל חליצה, לאו בר אובה חליץ ולאו בר כיפוף חליץ, אף אחד מהם לא יכול לחלוץ. למדנו במשנה, שאם היבם, שמשמרנו ויצילנו, נחתך לו הכף רגל ואולי אפילו חלק מהשוק, אבל אם נשאר לו מהברך ומטה, מן הרכובה ולמטה, ויש לו שם איזשהו סוג של דפוס, שכמו במקום מנעל, והיא חלצה לו את זה, וכולי חליצתה כשרה. שואלת הגמרא אורי מיני, סתירה מדברי ברייתא לעניין מצוות, לעלות ולהיראות לפני השם שלוש פעמים בשנה, בשלושת הרגלים שעולים לבית המקדש, והקדוש ברוך הוא רוצה לבוא ולראות אותנו בבית המקדש, ואנחנו נזכה לראות כביכול בהשראת השכינה. שם כתוב שלוש רגלים תחוג, רגלים ממעטים, פרט לאחד שנחתכה רגלו בפרק הראשון שסמוך לשוק, והוא הולך עם קביים, הוא נקרא בעלי קבין, הוא פטור ממצוות ראייה, כי אין לו רגליים, ואפילו שיש לו שוק, אין לו את כף הרגל, רואים שהשוק לא נקרא רגל, אז איך מועילה חליצה למי שאין לו את כף הרגל ויש לו את השוק? הנהג מראה שאני אחת בחליצה, לא כתוב מרגלו, תכתיב מעל רגלו, שאפשר לעשות חליצה גם מהשוק שנמצא מעל כף הרגל. שואת הגמרא היא, אחי, אם מעל הרגל זה גם כשר, אז גם מעל הברך, גם מהירך, למעלה מן הארכובה נמי, החליצה תהיה כשרה, גם מי שאין לו חליל השוק. עונה הגמרא, כי כתוב מעל רגלו, ולא כתוב מעל דה מעל רגלו. יש את הכף רגל, אחר כך יש את השוק, ומעל זה את הירך. הרגל זה הכף רגל, השוק זה מעל הרגל, הירך זה כבר מעל של המעל, אז שם אם אין לו את השוק, אי אפשר לעשות לו חליצה. אמר רב פאפה, חורש מאמינה, אני יכול ללמוד מדברי המשנה שמכשירה מהברך ומטה, אם יש לו איזשהו משהו מהשוק שאפשר לעשות לו חליצה, אני למד מזה שהי הסתבירה, אותו מקום של החיבור בין השוק והרגל, יש שם את הקרסול, של מין עצם בולטת כזאת החוצה, שבוא נגיד הרגל הימנית, ממש לפני כף הרגל יש מין עצם שבולטת לכיוון ימינה, לכיוון החוצה, כך נראה לכאורה שזה הכוונה לקרסול, העצם הזאת עד ער הנחית, היא נמשכת עד הקרקע, ואין עוד איזשהו פרק ממנה עד הקרקע. דיס על כדתך מפסק פסיק, אם תרצה לומר שיש את הכף רגל, ומעל זה את הקרסול, ויש הפסק בין הקרסול לקרקע, ומעל הקרסול יש את השוק, אז אם כן, הווה עלי אי הוא מעל, אז אם כן, הקרסול הוא מעל הרגל, הוא מעל הכף רגל, והשוק נחשב מעל דה מעל, אז איך החליצה יכולה להיות קשרה? אמר רבה שאפילו תאם המפסק פסיק, גם אם תאמר שבין הקרסול לבין הרצפה יש גם את כף הרגל, יש שם עצמות נוספות, אף על פי כן, זה נחשב עדיין שהשוק הוא מעל הרגל. למה? כל דה בעד העיקרה, כל מה שבגובה של כף הרגל, ככר אדמי, זה נחשב כמו כף הרגל. כי יש שם הרבה עצמות, יש את העצמות של, כך לכאורה נראה לבאר, שם את האצבעות שלה, את העצמות של האצבעות וכו' וכו'. כל אותם העצמות שבתוך הגובה של מהשוק, מקצה השוק למטה עד סוף כף הרגל, זה הכל נחשב כמו הרגל. והשוק נחשב מעל הרגל. למדנו במשנה שאם אותו יבם אין לו אפילו את הברך, דיינו שנחתך ממנו מן הרכובה ולמעלה, שיש לו רק את הירך, אז אי אפשר לחלוצו, ואם יש לו איזשהו דפוס במקום הירך ובמקום כף הרגל, אי אפשר לעשות לו בזה חליצה. מטיב רב כהנא, אתה אומר שהרגל זה רק כף הרגל, ולא השוק. לכן אי אפשר לחלוץ מעל דה מעל הרגל. מעל הברך זה כבר נקרא מעל דה מעל. אני אשאל אותך שאלה, הפסוק אומר הוא בשלייתה יוצאת מבין רגליה, משמע שהירך גם נקראת רגל. אמר הבעיה, לא, כי הרי בשעה שהאישה קוראת לילד, נועצת את הכאביה בערכותיה ויולדת, והוולד יוצא בין כפות רגליה. תשמע, הפסוק אומר, לא עשה רגליו ולא עשה שפמו. מה זה לא עשה רגליו? הכוונה שלא יסיר את שיער הזקן התחתון. וקוראים לזה רגליו, משמע שהירך גם נקראת רגל. אומרת הגמרא, באמת זה לא נקרא רגל, ומה שכתוב לא עשה רגליו, לשנה מעלי, הלשון נקייה. לכן הוא קורא לעשרת שיער הזקן התחתון כמו עשה רגליו. תשמע, פסוק אומר, ויבוא שאול להסך את רגליו, הכוונה להטיל מרגליים. ובכל זאת אתה רואה מכאן שהירך נקרא רגל. אומרת הגמרא, גם כאן לשנה מעלי, הלשון מעולה הוא רוצה להשתמש. אבל באמת, הירך לא נקראת רגל. תשמע, הפסוק אומר דבר דומה, אך מסיך הוא רגליו בחדר המקירה. כוונה שהוא גם כן, בחדר המקירה הוא היה צריך למי רגליים. אתה רואה מכאן שרגליו זה גם כן הכוונה לירך. אומרת הגמרא, לא, גם כאן הרגל זה רק הכף הרגל, ומה שכתוב על הירך. רגליו זה לשנה מעליה, הטלת מרגליים, הוא קורא לזה בלשון מעולה, למרות שזה בעצם לא רגליים, אלא זה ירך. פסוק אומר בין רגליה וכולי, אצל סיסרה שבא על יעל בין רגליה, הכוונה בין ירחותיה, בכל זאת זה נקרא רגל. אומרת הגמרא גם כאן, לישנה מעליה. בעניין הזה של סיסרה שבא על יעל, אמר על זה רבי יוחנן, דע לך ששבע בעילות בעל אותו רשע, סיסרה באותו היום, שנאמר בפסוק שבע פעמים את הלשונות קרא, נפל, שכב. שנאמר, בין רגלי הקרה זה 1, נפל זה 2, שכב זה 3, בין רגלי הקרה זה 4, קרה, נפל 5, באשר קרה 6, שם נפל שדוד זה 7. שאלת הגמרא, איך ייתכן שיעל הסכימה, בשביל להציל את עם ישראל אמנם, שזה סיפור, לא ניכנס כרגע לכל המעשה, איך היא הסכימה לדבר עבירה כזה, וכמתהניה מעבירה, הרי היא נהנתה ממה שבא לה, ונמצאת שהיא נהנית מעבירה. אמר רבי יוחנן, בשמעון בן יוחאי, לא הייתה לה שום הנאה לייעל מאותם בעילות. למה? כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים. כמו שרשי כותב, ששונאים את הרשעים וקצה נפש צדיק בהנאתן. לכן זה לא נחשב הנאה. שנאמר, אצל לבן הארמי שרדף אחרי יעקב אבינו, אומר לו הקדוש ברוך, הוא ישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. ביש למה שלא ידבר איתו רע לחיי, מה שנקרא לבריאות, זה מובן. אלא טוב, למה שלא ידבר איתו, עמי לא. אלא שמע מינה, טובתם של רשעים, רעה יצא לצדיקים. ביש למה אתם, אצל לבן, איזה רעה יכולה להיות מהטוב של לבן? דילמה מדקיר לי, שמו יזכיר לו שמה דעבודת כוכבים, אולי יזכיר לו את השם של האלוהים, האלילים שלו. כמו שבאמת היה, שאומר לו, למה גנבת את אלוהי? הזכיר את האלילים שלו לבן. אלא אחה אצל יעל, מהי רעה איקה? איזה רעה היה לו מזה? איזה רעה היה לה מזה שהוא בא עליה? הגמרא, דקשה די בזוהמה, הוא הטיל בזוהמה כשהוא בא עליה, דאמר רבי יוחנן, בשעה שבא נחש על חווה, בזמן של חטא עץ הדעת בבריאת העולם, הטיל בזוהמה שהתפשטה בכל הצאצאים של חווה. רק עם ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתם במעמד הר סיני שהתרפו כל המומים וגם הזוהמה עברה מהם. אבל עובדי כוכבים שלא עמדו בהר סיני, לא פסקה זוהמתם ואת הזוהמה הזאת יעל הייתה צריכה לספוג מסיסרא. כמה זה נורא, בכלל כל המושג של להתחתן נישואי תערובת. למדנו במשנה שאם היבמה חלצה ליבם במנעל שאינו שלו וכולי, החליצה כשרה. תנו רבנן. הפסוק אומר, וחלצה נעלו. משמע שזה דווקא נעל של היבם. אין לי אלא נעלו. נעל של כל אדם מניין שיכול גם כן לחלוץ בו. מניין, תלמוד לומר, בהמשך של הפרשה כתוב, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. המילה הזאת נעל מיותרת לדרוש ממנה מכל מקום, גם אם הנעל היא לא שלו. אם כן, שמרבים נעל גם אם היא לא שלו, מה תלמוד לומר נעלו? כדי לומר שזה צריך להיות בגודל שלו, במידה שלו, נעלו הראוי לו. פרט לנעל כל כך גדולה שאינו יכול להלוך בו מרוב שזה גדול. ופרט לנעל כל כך קטנה שאינו חופה, אינו מכסה את רוב רגלו. ופרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב. שאם אין לו עקב, אם אין לו סוליה, גם הוא פסול לחליצה. מספר את הגמרא, אביי אבקאי כמידי רב יוסף. עמד אביי לפני רב יוסף. עתה יבמה לפני רב יוסף, הגיעה יבמה כדי לקבל חליצה, לחלוץ. אמר לי רב יוסף לאביי, הב לי סנדלך, תן לה יבם את הסנדל שלך כדי שהיא תוכל לחלוץ. יאיב לי סנדל עד שמאלה, אביי הביא לו סנדל שמאל. למה? הרי חליצה חולצים ברגל ימין. הוא הביא ליבם סנדל שמאל. הוא רצה לרמז לרב יוסף שלכתחילה שלא תחלוץ בנעל של... שלא תחלוץ נעל שהוא לא של היבם. בדיעבד זה קשר, אבל לכתחילה עדיף שיהיה הנעל של היבם. אז לכן הוא נתן לו את הסנדל שמאל. אז רב יוסף אמר לי, מה אתה מביא סנדל שמאל? אמר דאמור רבנן, שזה מועיל, זה רק בדיעבד מועיל, סנדל שמאל ברגל ימין לחלוץ. אבל לכתחילה מי אמר, איך אפשר לכתחילה לקחת נעל שמאל ולשים ברגל ימין ואת זה לחלוץ? אז הבעיה אמר לי, איהכי, אותו דבר גם כן, מה שאתה אומר לי לתת לו את הסנדל שלי. סנדל שאין שלו נמי, אמר דאמור רבנן שזה מועיל זה רק דיעבד, אבל לכתחילה מי אמור רבנן שלעשות חליצה עם סנדל שאינו שלו? אז רב יוסף אמר לי, נכון, אחי כאמין לך, זה מה שהתכוונתי לומר לך, שתביא את הסנדל שלך ותקנה את זה במתנה ליבם הזה. אהב לי ואקנה לי וככה שיעשה לכתחילה את החליצה. למדנו במשנה שאם היבמה חלצה ליבם סנדל שעשוי של עץ, החליצה כשרה. אומרת הגמרא, מן תנא של המשנה שאפשר לעשות חליצה בסנדל של עץ, אמר שמואל, רבי מאיר היא, לדעתו של רבי מאיר שסובר שזה נחשב נעל למרות שזה עשוי מעץ, דתנן, הקיטע יוצא בקו שלו למרות שהדפוס של כף הרגל שנותנים לקטע שנחתכה ממנו כף הרגל, עשויה מעץ והיא נחשבת נעל, והוא יכול לצאת עם זה לרשות הרבים, וזה לא נחשב שזה סתם מסעוי שעשו לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אוסר, כי הוא סובר שמכיוון שזה עשוי מעץ זה לא נחשב נעל. אז כמו שזה נחשב נעל, לפי רבי מאיר, נעל שעשויה מעץ לעניין הוצאה בשבת, זה גם נחשב נעל לעניין חליצה. אבו עד שמואל אמר, המשנה שלנו מדברת שה... סנדל של עץ במחופה אור, וזה דברי הכל, כי גם רבי יוסי מודה שנעל של עץ מחופה ומחוסה באור נחשבת נעל ואפשר לעשות בה חליצה. יש כלל, כל העומד להישרף כשרוף. דבר שעל פי תורה צריך שריפה, אין לו שיעור. כאילו נתחן השיעור שלו, כתותי מכתת שיעורי. בגד שיש עליו כתם של נגע צרעת, יכול להיות שהוא עומד לשריפה. ועל זה יש כאן נידון, אם מנעל שיש עליו נגע צרעת, אפשר להשתמש בו לחליצה. כי הרי בשביל חליצה, הנעל צריכה שיעור שתכסה את רוב הרגל. ואם המנעל הזה, שהוא מנוגע בנגע צרעת, הוא נמצא במצב כזה שהוא עומד לשריפה, זה כאילו שהוא כבר שרוף, אין בו את השיעור. אפילו אם הוא בפועל מכסה את רוב הרגל, אבל על פי התורה, מכיוון שהוא עומד לשריפה, אין בו כעת שיעור. אז על זה אמר רב פאפי משמי דרבה, שזה תלוי. סנדל שיש בו נגע צרעת, המוסגר. מה פירוש המוסגר? בנגעי בגדים, אם יש נגע צרעת על בגד, מסגירים אותו במקום סגור שבוע, שבעה ימים. ואז הוא נקרא מוסגר. זה מה שכתוב סנדל המוסגר, שיש בו נגע, סוגרים אותו בחדר שבעה ימים. לאחר מכן מגיע הכהן, בודק את הנגע. אם הוא גדל, פסע הנגע, התפשט, שורפים את הבגד. ואז הוא נקרא מוחלט. הוחלט לשריפה. ואם הנגע נשאר באותו גודל, הוא לא יתפשט, אז הכהן מסגיר אותו שבעה ימים נוספים. אחרי השבעה ימים נוספים, שזה בסך הכל שבועיים, גם אם הנגע נשאר כמות שהיה, הוא נקרא מוחלט והוא הולך לשריפה. אם הנגע יצטמק ונהיה יותר קטן, אז את החלק של הבגד שיש בו נגע קוראים, ושאר הבגד טהור. אז רב פאפי אומר בשם רבה שסנדל המוסגר באותם שבעה ימים שהוא מוסגר שממתינים לראות האם הנגע יגדל או לא, לכתחילה לא תחלוץ בו. שמה יבואו לומר שהנגע הזה מוחלט והוא יהיה טעון שריפה, הוא פסול לחליצה. ובדיעבד, אם חלצה, חליצתה כשרה. כי כעת הבגד לא עומד לשריפה. הוא בסך הכל מוסגר, אז יש בו שיעור. אבל סנדל המוחלט, ברגע שהוא כבר הוחלט לשריפה, אז לפי דעת רב פאפי בשם רבה, לא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה פסולה. מכיוון שהוא עומד להישרף, הוא כבר כאילו שרוף, אין בו שיעור, וזה לא כדי שיחסה את רוב הרגל, הוא לא קשר לחליצה. לעומת זאת, רב פאפה, משמי דרבה אמר, שגם אם הוא מוחלט, אחד סנדל המוסגר ואחד סנדל המוחלט, לכתחילה אומנם לא תחלוץ בו, ואם חלצה, בכזה סנדל, בדיעבד חליצתה כשרה. ואף על פי שכשזה מוחלט, וזה עומד לשריפה, אנחנו אמורים לומר שזה כאילו שרוף, ואם כן אין בו שיעור. אבל מכיוון שבדין טומאה התורה קוראת לאותו בגד שהוא מוחלט בשם בגד, אז אם כן גם לעניין חליצה לא בטלה החשיבות שלו. נכון שהוא עומד לשריפה, אבל בתורה מפורש התורה כותבת לשון בגד על בגד שהוא עם צרת מוחלטת שהולכת לשריפה. זאת אומרת, על אף שהיא הולכת לשריפה, ועל אף שזה כבר נחשב כאילו היא שרופה, התורה קוראת לזה בגד, מחשיבה אותו. זאת אומרת, שלעניין נגעי בגדים, אנחנו אומרים שאפילו שהוא עומד לשריפה, הוא לא נחשב כשרוף. מקשה הגמרא קושייה מי טבעי. כמו שיש נגע בבגד, יש גם נגע בבית. יכול להיות כתם של נגע צרת על בית, על הקיר של הבית. בית המוסגר, ראו בו נגע, מסגירים אותו שבוע. בזמן שהוא מוסגר, מטמא מתוכו. אם אדם נוגע בתוך הבית, בתוך הבית שיש בו נגע צרת, הוא נוגע בקיר, בחלק הפנימי של הקיר, הוא נטמא. אבל אם הוא נוגע בצד החיצוני של הקיר, הוא לא נטמא. ברגע שהבית מוחלט, יש בו טומאת נגע צרת מוחלטת, הוא מטמא לא רק מתוכו, אלא ומאחוריו. גם הוא נגע בצד החיצוני של הקיר, הוא נטמא. וזה וזה, בין אם הוא בית מוסגר ובין אם הוא כבר מוחלט לטומאת נגע צרת, מטמאים בביאה שנכנסים לתוך הבית. מי שבא אל תוך הבית, נטמא. גם אם הוא לא נגע בקיר. כי הפסוק אומר, והבא אל הבית יטמא עד הערב. מקשה הגמרא, והיא סלקא דעתך, אם יעלה בדעתך לומר, על דבר שהוא מוחלט בנגע צרת, שמכיוון שהוא עומד במקרה של בגד לשריפה ובמקרה של בית להריסה, אז כבר כאילו שהוא הרוס, כאילו שהוא כבר שרוף, כדי מקטט דמי, זה כאילו זה כבר תחון וקטוט, הוא פסול לחליצה אם זה נעל עם נגע צרת, וגם בית נאמר שזה נחשב כמו שכבר אין לו שיעור, אז למה אם אדם נכנס לבית הוא נטמא? והבאינן, כדי להתאמה, מי שנכנס לבית, והבא אל הבית, צריך לבוא למקום ששמו בית, ויש בו נגע צרת. ולקה, ברגע שהוא מוחלט לטומאה, והוא אמור להרס, אין לו יותר שם בית, אז למה אדם נטמא כשנכנס לתוך הבית הזה? תרצת הגמרא שאני הטעם, לבית מנוגע זה שונה, תורה כותבת שם בית גם כשהוא טמא. דאמר קרא, גם מתי שהבית טמא בטומאה מוחלטת, ונתץ, צריך פשוט לשבור את כל הבית. ברגע שהבית יש בו טומאת נגעי בתים מוחלטת, צריך לשבור את כל הבית. ונתץ את, התורה קוראת לו הבית, אפילו בזמן של נתיצה. אפילו בשעת נתיצה קרוי בית. ואם הוא בית, אז יש לו טומאת אוהל. מי שנכנס לתוך הבית נטמא. מביאה הגמרא קושייה נוספת. איך אתה אומר שדבר שעומד לשריפה אין לו שיעור, הוא, כאילו כבר, הוא כבר כאילו שרוף? תשמע, מטלית, חתיכת בגד, שיש עליה נגע צרת. טומאת נגעי בגדים זה נקרא. השיעור של בגד כדי שיטמא טומאת נגע צרת זה 3 על 3 אצבעות. שיש בו שיעור של 3 על 3 אצבעות, אף על פי שהוא דק, ואין בו גודל של מידת נפח של כזית. הדין של בגד שיש בו נגע צרת, שהוא מטמא, כשהוא נכנס, שמכניסים אותו לתוך בית, את כל הכלים שבבית. מטמא באוהל. כיוון שנכנס רוב הבגד, אין פה בתוך הבית שיעור של 3 על 3 אצבעות, אלא קצת יותר מאצבע וחצי. לבית טהור, באותו רגע תמעט הוא. מטמא את כל הכלים שבבית. מי לאו, וכי הברייתא לא מדברת גם במטלית מוחלטת, שיש בה טומאת נגע צרת מוחלטת, שהיא עומדת לשריפה, ובכל זאת אנחנו לא אומרים כאילו שזה שרוף, אלא יש לו שיעור, תשמע, 3 אצבעות, אז כמה זה הרוב? קצת יותר מאצבע וחצי? רגע, מה? אם הוא עומד לשריפה, זה כאילו שהוא שרוף, אז מה אתה מתעניין? רוב, חצי, מה זה משנה? אין לו שיעור, הוא כבר כאילו נשרף. אז אם כל הבגד שיש בו 3 על 3 אצבעות בתוך הבית, אני מבין. אם יש לך שיעור של 3 על 3 אצבעות של בגד עם נגע צרעת בבית, אני מבין שהוא מתאמה. אבל ללכת לפי רוב הבגד, זה אומר שיש לו שיעור לבגד הזה, אתה רואה מכאן שאנחנו לא מחשיבים אותו, כאילו שהוא כבר נשרף? תראה את סטגמרה, לא מדובר פה שהבגד זה טומאה מוחלטת, אלא מדובר פה במוסגרת, שבסך הכל ראו את הטומאה פעם אחת, הסגירו אותו שבוע כדי לראות אם הוא יגדל או שהוא יישאר באותו גודל או שהוא יהיה יותר קטן. באותו זמן שעדיין הוא לא מוחלט לטומאה, יש לו עדיין כן שיעור כי הוא עדיין לא עומד לשריפה והוא מטמא באמת באוהל. שואלת הגמרא, אחי, אם הברייתא באמת לא עוסקת בטומאה מוחלטת, אלא בטומאה מוסגרת, אימא סייפא, תסביר את המשך הברייתא. אם היו בה באותה מתלית כמה, שיעור של כמה זיתים, כי הבגד על 3 על 3 אצבעות עשוי מבד עבה, שיש בו כמה שיעורי כזיתים, כיוון שנכנס ממנה שיעור בסך הכל של כזית לבית טהור, גם אם זה לא רוב של 3 אצבעות, כבר תימת הוא מטמא את כל הכלים שבבית. היא אמרת בשלמה, אם תרצה לומר שהברייתא מדברת בטומאה מוחלטת, מובן למה זה מטמא בכזית, היינו דהתקש, יש הקש בין נגע על בגד שהטומאה מוחלטת לטומאת מת. כי הרי כשמרים הנביאה קיבלה נגע צרת, הפסוק אומר, אל נא תהי כמת, שלא תהיה טומאה מוחלטת כמו טומאת מת. רואים מכאן שטומאת צרת מוחלטת היא כמו טומאת מת. טומאת מת, שאם יש כזית בשר מן המת בתוך אוהל, מטמא את כל האוהל. אז מובן למה שיעור כזית מבגד מטמא את כל האוהל, אבל בתנאי שזה טומאה מוחלטת, שהיא זאת שהוקשה לטומאת מת. אלא היא אמרת, אם טומאה שברייתא עוסקת במתלית שהטומאה בה רק מוסגרת, שזה עדיין לא מוחלט לטומאה, המאי התקש למת, למה זה מטמא בכזית? הרי נגע מוסגר לא הוקש למת. אלא, הגמרא חוזרת בה. באמת, הברייתא עוסקת בטלית מוחלטת. מוחלטת. שהנגע בא מוחלט לטומאה והוא עומד לשריפה. ולכן, המשך הברייתא זה מטמא בכזית את כל האוהל. אז תשאל, רגע, מה היה תחילת הברייתא? הייתה כאן מטלית, 3 על 3 אצבעות, נכנסה לתוך בית. רגע, כמה מהבגד נכנס לתוך הבית? קצת יותר מאצבע וחצי, רוב? זה מטמא את הכלים. מה זה משנה לך, אצבע וחצי, שתי אצבעות? הרי הוא עומד לשריפה, אדוני. כאילו שהוא שרוף, אז מה זה משנה רוב, כל? רוב בגד, זה כשיש לך שיעור של בגד, אתה יכול להגיד רוב. אבל אם הוא עומד לשריפה, מה שייך בו רוב? התשובה היא באמת דבר עומד לשריפה, זה כמו שהוא שרוף. אבל שאני הטעם, לעניין בגד זה שונה. דאמר קרא ושרף את הבגד, גם בשעת שריפה. אפילו בשעת שריפה קרוי בגד. הוא לא נחשב שהוא שרוף, ולכן יש בו שיעור. שואלת הגמרא, אם ככה, אם התורה קוראת לו בגד, גם בשעת שריפה, ולגמר מיני, בוא נלמד ממנו גם לעניין חליצה, שגם סנדל שיש בו טומאה מוחלטת יהיה כשר לעשות בו חליצה, כמו שבאמת אמר רב פאפה בשם רבא. אומרת הגמרא, לא, רב פאפי בשם רבא יענה לך, איסור מטומאה, לא גם רינן, לא לומדים איסור מדיני טומאה, כי כל דיני טומאה הם חידוש. זה כללים שאתה לא יכול ללמוד אותם מסברה, זה הכל חידושים, ככה קובעת התורה, טומאה, נגע כזה, הדינים שלו הם כאלה וכאלה וכאלה. זה לא דברים שיש כאן איזושהי סברה מסוימת, הכל פה זה חידוש. ואם כן, לא לומדים לעניין דינים אחרים מאותו חידוש. אמר רבא, הלכתה. הרי היה ויכוח בין רב פאפי בשם רבא, לרב פאפה בשם רבא, מה הדין של סנדל המוחלט, שלפי דעת רב פאפי בשם רבא, בדיעבד גם כן הלכה יצא פסולה, ולפי רב פאפה בשם רבא, בדיעבד החליצה כשרה. הלכתה, אחד סנדל המוסגר ואחד סנדל המוחלט ואחד, הוא מוסיף כאן סנדל נוסף של עבודת כוכבים. מסכן הפסל צריך נעליים, אז הכין לו נעליים לשים ברגל של הפסל, של עבודה זרה עצמה. מתי הוא נועלים לו את הנעליים האלה? כשהם מעבירים אותו מקום למקום. ככה הם משאירים אותו יחף. בכל אלה, לך תחילה לא תחלוץ, ובדיעבד עם חלצה, חליצתה כשרה. אבל סנדל של תקרובת עבודת כוכבים, שהביאו את זה מתנה לעבודה זרה, קורבן לעבודה זרה, גם בדיעבד חליצתה פסולה. וכן, סנדל של עיר שרוב אנשי העיר נדחו לעבודה הזרה, שהדין של כל ממונם שהוא עומד לשריפה. אז סנדל של עיר הנידחת, גם כן, אפילו בדיעבד חליצה פסולה, אם חלצו בכזה סנדל, ושל זקן שהכינו לו נעליים לזמן של הלוויה, אחרי שהוא מת. העשוי לכבודו, כמו תכריכים, שזה לא מיועד לנעול את הנעליים האלה, בכל אלה, לא רק לכתחילה לא תחלוץ, אלא גם, ואם חלצה, חליצתה פסולה. כי תקרובת עבודת כוכבים, אי אפשר לבטל אותה, והיא עומדת לשריפה. סנדל של עיר הנידחת עומד לשריפה. אז אם כן, אין להם שיעור. זקן עשוי לכבודו, כיוון שזה לא עשוי ללכת בו, אין לו שם נעל, ולכן הוא פסול לחליצה. אמר לי רבינה לרבש, אתה אומר שנעל שלא עשויה ללכת בה, אי אפשר לעשות בחליצה? מה ישנה? סנדל של זקן העשוי לכבודו שזה פסול, דלב להילוך אבית, כי זה לא מיועד ללכת, אז למה סנדל שמיועד לחליצה? מעמידים אותו בבית הדין כדי שיוכלו להלביש אותו לאלה שעושים להם חליצה, דבי דינה. נמי לב להילוך אבית, זה עומד בבית הדין, אף פעם לא משתמשים עם זה ללכת איתו, אז אם כן, אולי נאמר שזה פסול לחליצה. אמר לי, אז רבה שיענה לו, אפילו שזה לא מיועד ללכת בו, אבל אילו מסגבי, שלוחי דבי דינה, אם שליח בית דין רוצה לנעול את הנעליים עליהם ללכת בהם, מי קפיד עלי דיינה וכי הדיינים הקפידו עליו? לא. כיוון שהם לא הקפידו עליו, זה נחשב שזה מיועד להליכה, וזה קשר לחליצה, ועד כאן דף קוף ג'.